בויס על זה. טוב, שבוע טוב, מוצאי שבת, פרשת בשלח. אנחנו במוצאי ט"ו בשבט, אני רואה עדיין יש פירות של ארץ ישראל על השולחן.
גם של טורקיה?
לא, של טורקיה אנחנו לא מהללים את טורקיה. אנחנו, אני אגיד לכם רק משהו קצר. אנחנו לא מברכים על פירות שמגיעים מחוץ לארץ. גם שזה פירות שיש בארץ ישראל וזה שבח ארץ ישראל. משום שברגע שאין בארץ ישראל פרי מסוים, הוא מביא, מביאים אותו מחוץ לארץ, אז איך אני יכול לברך עליו ולשבח פירות של מדינה אחרת, כאשר בארץ הקודש אותו פרי איננו. אז אנחנו לא מברכים עליו. אנחנו לא אוכלים אותו בתוך הסדר. אנחנו כן, או רגע, כן אוכלים אותו, אחר בתוך הסדר, אחרי שגמרנו את הסדר, ורחנו עץ על משהו שהוא מארץ ישראל, ולא על משהו שבא מחוץ לארץ. אבל לברך עליו כדי לשבח את ארץ ישראל, כשבפועל אין את זה בארץ ישראל, אז לכן אנחנו מנהגנו שלא לברך עליו, אלא לברך על פרי אחר שהשתפחה בו ארץ ישראל, ולפתור אותו בברכה הזו. זה כן, לא אומרים לך אל תאכל, אבל אל תברך עליו, כי זה לא שבחה של ארץ ישראל. ארץ ישראל מתביישת, אין בה. לכן, אני לא טעמתי תהנים מיובשות מטורקיה, רק אחרי שגמרנו את כל הסדר כולו, והכל היה על פירות של ארץ ישראל, ועדיף לברך על תפוז מאשר לברך על תהנה מטורקיה. עכשיו, בגלל הבעיה של סדר ברכות, אז תוריד את זה מהשולחן.
למה? יש שבע זיתים.
נכון, בסדר. אני אומר, אם יש, יש, אבל אם אין, תוריד אותו.
זה גם לא בעיה, כי זה כתוב שאפשר לברך על מה שחביב עליך.
כן, נכון. זה לפי הרמב״ם בכלל אין בעיה. לפי הרמב״ם אתה יכול לברך על מה שאתה רוצה, אין שום סדר. הרמב״ם בקטע הזה, הסדר זה אתה. אבל לא נהגנו כשיטת הרמב״ם בעניין הזה, אלא יש כדד, ההלכה נפסקה לפי מגע אש, יש סדר מסוים, ולכן אנחנו מקפידים על הסדר. וכל שכן שאנחנו עושים תיקון, תיקון ט"ו בשבט, בא לתקן את הפירות. מי שמכיר קצת יותר לעומק את סדר ט"ו בשבט, אז יודע שיש 30 פירות, שכאשר הם מחולקים לסוגים שונים של פירות, כאלה שכל הפרי הוא פרי, שאפשר לאכול את כולו, כאלה שהגרעין בפנים, כאלה שמכוסים בקליפה מבחוץ והפרי בפנים. כל דבר כזה יש לו עניינים בעומק ובפנימיות של העולם. הרי כל סדר ט"ו בשבט תקנו המקובלים, זה לא מנהג של אלפי שנים, זה מנהג שתקנו המקובלים, כך שאנחנו מסתמכים על דברי המקובלים בעניין הזה, כי הם המקור. כי לא נמצא את הסדר ט"ו בשבט לא בגמרא ולא במדרש ולא במשנה ולא זה רק בא בתקופת המקובלים, ולכן הם המקור. אז אם הם המקור, צריך ללכת לשיטתם ולפי דעתם ולפי סברתם. לכן, רק שנייה, לכן היה לה, אני הייתי, אני התארחתי בסדר ט"ו בשבט, והיה, אני, יש לי ספר שלי, שיבת נהר שלום, והוא מביא לספר הידוע המפורסם לכולם, פרי עץ הדר, שנמצא הרבה, ושם הקדימו את הזית לגפן. ובאמת, מעיקר הדין, זה נכון, כי הזית קודם לארץ מגפן. זית הוא שני לארץ, וגפן שלישי לארץ. אז לכן, מה?
הזית הוא הראשון.
זאת אומרת, ארץ חיטה וסורה, גפן, תאנה ורימון, ארץ זה, נכון, ראשון, ראשון לארץ השני. נכון, ראשון לארץ השני. אז לכן הקדימו אותו בסדר הברכות, אבל בתיקון ט"ו בשבט, הוא מופיע לבני הזית. למה? משום חשיבותו של היין. אז לכן, אמרתי לו, תשמע, היום ואני אורח, ואתה בא לבית, תעשה את הסדר שאתה רוצה. אתה רוצה שעכשיו נברך זית, נברך על הזית. אז הוא אמר לי, לא. אני הזמנתי אותך שתבוא לעשות סדר. אז אמרתי לו, טוב, אם אני הזמנת אותי לעשות סדר, אז אני עושה על הגפה, ואתה אל תתכוון לצאת ידי חובה, ותעשה לך את הזית, אחר כך תעשה לך את הגפה משלך, איך שאתה רוצה. אז הפירות, אנחנו יודעים שכשאנחנו אוכלים פרי שהוא שלם, כולו פרי, אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שזה תיקון ל... כל הפירות שאנחנו אוכלים למעשה זה תיקון של חטא אדם הראשון. כל דבר שם, בפירות. עכשיו, כל אחד באופן אחר. כאשר אנחנו אוכלים פרי שלם, אז זה כנגד עניין אחד. אם אנחנו אוכלים פרי שיש לו גרעין, אז אנחנו מתקנים תיקון אחר. כשאנחנו אוכלים פרי שיש לו קודם כל קליפה שצריך לשבור אותה, אחר כך לאכול את התוכן, אנחנו גם אומרים לקדוש ברוך הוא, כשם שאנחנו שוברים את הקליפה בפרי הזה, כך תשבור את הקליפות, ותחזיר אותם לקדושה. אז לכן, יש חשיבות לסדר, הסדר הזה נתקן על ידי המקובלים, לכן אני יודע עתיד צריך לנהוג על פי שיטתם ועל פי ספרתם, כי הם אלה שקבעו את הכלל, הם אלה שיסדו את התיקון. אז לכן, לא רק אני שמעתי, גם אמרו לי, שאמרתי את הדברים הללו, ששמעו את הרב אליהו מדבר על זה, באופן הזה, והרב מוצפי מדבר באופן הזה. כלומר, אנשים שידם בפנימיות, אמרו שכל הפירות שהם לא משבח אחרת ישראל, אז למרות שהם על פי סדר, הפירות שהשתפחה בהם, תשימו אותם בצד, לא לברך עליהם, אלא לברך הפי אחר שהשתפחה בארץ ישראל, ולהוציא אותו ידי חובה. ולא לברך עליו, כי זה לא שבח של הארץ. חבל. אמר לי מישהו שעדות תימן בכלל אין להם את הסדר, הם לא קיבלו אותו עליהם, והם פשוט שמים את כל הפירות, ואוכלים לפי הסדר של מגע אש. אין את כל הקטעים שקוראים, אם זה מהזוהר, אם זה מהמדרש, אם זה מהגמרא, אם זה מהתורה, לא. הם פשוט מברכים על הפירות. כל אחד ברכתו הוא, ולא כנהוג בסדר הרגיל. כך מנהג יהדות תימן, אלה שלא משכו לעצמם את המנהג היפה של סדר ט"ו בשבט. העיקר שנברך. כי רבנו חיים ויטל כותב שרוח הקודש באה לאדם כשיקפיד על ברכות הנהנין. שימו לב, לא על כוונות 18, האדם שמקפיד על ברכות הנהנין זוכה לרוח הקודש יותר מכל דבר אחר. למה? כי כל מי שנהנה מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, ומברך ומודה על כך, הרי ממילא בא אליו שפע הברכה ממה שהוא נהנה בעולם. תפילה, אתה מחויב. לאכול, מי חייב אותך? אתה חייב לאכול, מה שאתה צריך, וזהו. אבל אם אתה בא לאכול מפירות, ואתה אוכל מכל דבר, ואתה מברך ומודה לקדוש ברוך הוא על כך שיצר וברא ועשה או את חומר הגלם, או את הפרי כמו שהוא, ואתה אוכל אותו, אז אתה זוכה לרוח הקודש יותר מאשר מי שמניח תפילין בכוונות הארי או מצליח לכוון את כל הכוונות של השופר. זמני, זה חד פעמי. זה תפילה שלוש פעמים ביום. אבל אדם כל היום מוכל ונהנה. כל היום מנשנש. פעם פה, פעם שם, פעם פה, שם. לכן השכחה היא גדולה. ואדם שאוכל ללא ברכה כבר הגמרא אומרת מפורש שנקרא גזלן, שגוזל את הקדוש ברוך הוא. אז איך אתה רוצה שלך רוח הקודש אם אתה גוזל אותי? הרי רוח הקודש בא ממני. קודם כל תחזיר לי מה שלקחת. רגע, נדבר על ביזנס. אבל קודם כל תחזיר מה שלקחת בלי רשות. לכן אנחנו חוזרים מנהלנו. אנחנו מסיימנו השבת בפרשת בשלח, והיא בשלח פרו, וסיימנו בסוף, בעזרת השם, עניין של מלחמת עמלק, היא רצון שהקדוש ברוך הוא יחריט את זכר עמלק מתחת השמיים, ויבנה הכיסא, ויהיה כיסא שלם, ואנחנו נזכה לביאת גואל. צדק במהרה בימינו, אמן. וצריכים לזכור שהיום ככה, כשעשיתי הבדלה, אמרתי, וואו, אני מתחיל להרגיש באוויר את מעמד הר סיני. שבוע הבא אנחנו נקרא מתן תורה, וצריך כבר להתחיל קצת להכניס פחד ויראה והכנת הכלים לקבלת עול מלכות שמיים מחדש. שבוע הבא אנחנו נקרא ונגיד, נעשה ונשמע. זה צריך להתכונן, זה לא רק אמירה באלמה. לכן קוראים את זה בטעם עליון, לכן משנים, כדי לשנות את השגרה ולהתרגש יותר ולהרגיש קצת אחרת, אז כל אחד יכין את עצמו כפי הכלים שלו.
מה זה נקרא טעם עליון?
טעם עליון זה ניגון אחר. מנגנים בניגון אחר. גם את הספרדים יש את זה. יש טעם אחר, וגם משתנה המיקום של הטעמים. זה לא קריאה רגילה, אלא נכון. המשמעות היא שינוי במבנה העולמות בזמן מתן תורה. לכן כל הטעמים משתנים, והניגון הוא אחר, ובאותו יום שיש מנהגים שונים, יש כאלה שעומדים רק בעשרת הדיברות, יש כאלה שעומדים כל הפרשה, יש כאלה שנוהגים מנהגים כאלה ואחרים. בשבת הזו, שבת הזו היא שבת מיוחדת בשירת הבקשות. בכלל, אצל יהדות הספרדים עכשיו כל תקופת שובבים, תקופת בקשות. אז יש בקשות מיוחדות לשבת יתרו. זה שבת באמת מיוחדת, שבת קבלת תורה. בעוד ממדלת, בדרך הקודש, על הזוהר הקדוש. אנחנו ממדלת, זה עובד, זה עובד. שבוע שבר למדנו את ממגימל, וגם למדנו את ממדלת. אבל אני רוצה רק להדגיש דבר אחד. תסתכלו בבקשה, לקראת הסוף, איזה 10-12 שורות מהסוף, כלפי מעלה, כתוב, אמרנו, במעשה, שכל הנגות של הקדוש ברוך הוא ברמזים, של כל מה שאנחנו מוצאים בתורה שבעל פה, בתורה שבכתב, כולם מתייחסים לקדוש ברוך הוא להנגות שלו, אבל צריכים לדעת שהכל נמצא, כל השמות וכל הייחודים הקדושים וכולם נמצאים במידות האדם ובמעשים הטובים שלו. כלומר, למעשה שורש ידיעת הקדוש ברוך הוא במידות. כי מידות הן אלה שמובילות את האדם למעשים טובים ולקיום המצוות כמו שצריך. לכן אני רוצה שנשים לב ונחזור רק על מה שנאמר בשורה, אני חושב 12 או 13, מכל אלו. צריכים בני ישראל הקדושים לברר מהם ניצוצין הקדושים על ידי עבודתם. דעו לכם שכל דבר ודבר בעולם יש בו ניצוצות של קודש. וכל זה אנחנו צריכים לברר על ידי כוונותינו בתשובה שלמה ומעשים טובים, מידות טובות. שבכוח הדברים הללו, אז על ידי זה, כל אחד כפי כוונת אמיתיות שיש בליבו, יכול לברר ניצוצים קדושים. לא לחשוב שרק אדמו"רים, מקובלים ויודעי ספר, יש בידם לברר ניצוצות. כל יהודי והפשוט ביותר שיהיה, ככל שכוונת ליבו וכוונת המעשה יהיו באמת מזוכח מכל פנייה אישית, הוא מברר בזה ניצוצות קדושים, שהניצוצות הקדושים הללו למעשה הם מה שהמשנה באבות אומרת, שאדם עושה מעשה של מצווה בורא לו סנגור. אלה הסנגורים שמעידים עליו. בעזרת השם, כי אני אמרתי לכם את זה מזמן, כתבתי מאמר הקדמה לפני הזוהר הקדוש, מאמר הקדמה הזוהר הקדוש, שם אנחנו מדברים יותר בהרחבה על זה. אבל מה זה המגידים האלה? זה המגידים. זה אותם מלאכים שתפקידם להגן על האדם ביום יום. אלה המלאכים ששומרים עליו בכל דבר. ואם יש עליו כתרוג או יש עליו דבר כזה, הם יודעים עליו. והם אלה שמעידים לטובתו. לכן זה בא במידות ומעשים טובים. וככל שהאדם גם לוקח ילד ומעביר אותו בכביש, או רואה מישהו שצריך עזרה ועוזר לו, כבר בזה נברא מלאך טוב. וככל שכוונת ליבו יהיה רק על מנת המצווה הזו, ולא חשבון של עולם הבא, ולא גן עדן, ולא שכר, ולא כלום, פשוט לעזור ליהודי, וזהו. זה הכל. אז כבר בזה הוא מברר ניצוצות קדושים שיש בבריאה.
אתה אמרת שאפילו אדם פשוט, כאילו הוא יכול לברר.
כן, זה הבירור.
לא, אבל אם הוא לא יודע שיש עניין של ביאור ניצוצות.
מצוין. אני אגיד לך למה הדבר דומה. אדם שאין לו שום ידיעה בנסתרות ובכוונות השמות, והוא מברך המוציא לכם מן הארץ, האם ברר בכך את מה שצריך מן הלחם? התשובה היא כן. משום שגם כשמישהו מדמיין לו שהוא יודע את כוונת השמות וכוונת הסודות, וגם שהוא בקיא בהם, כבר למדנו בסעיפים הקודמים, זה רק שידע שזה כל כך קטן וכל כך מזערי. כלומר, גם הוא שיודע קצת יותר ממי שלא יודע, לא יודע. כלומר, גם הוא המברר, היהודי הפשוט שלא מבין דבר וחצי דבר, אלא ברכתו היא ברכת מהלב, ועושה את זה כי לקיים את המצווה של הברכה, מברר אותו דבר כמו המקובל. אלא, שאני פעם אמרתי, והאדמו"ר אמר לנו את זה, ואני אומר את זה כאן. הוא אמר לי פעם, אני מקנה באנשים הפשוטים. כך היה אומר. הוא מקנה. אמרתי לו, מקנה? זה היה קנאה דבר פסול, מה הקנה? הוא אומר לו, זה קנאת סופרים. הוא אומר, שלנו, מי שכן מברר בכוח השמות והייחודים, יש מלחמת יצר גדולה מאוד בעבודה. בזמן שעושים את זה. היהודי הפשוט אין לו שום ויכוח עם היצר הרע בכלל. הוא מברר. מי מברר לו? מי מברר לו את העבודה? הקדוש ברוך הוא. מישהו יכול להסגיד שיש ברוך גדול מזה? לכן האנשים הפשוטים, הבעל שם טוב היה אומר, שהוא מקנה באנשים הפשוטים. שהם יכולים לעשות מה שאיש גדול לא יכול לעשות. לא יכול. כי הוא יש לו כל מיני עניינים פה ועניינים שם ופניות שם והרגשות כאן ומלחמת היצר כך ואחר. כמו שידוע ומקובל לספר את זה הרבה פעמים, עד כדי שרבנו משה קורדבירו, הרמק, לא יכול היה להתמודד כבר עם היצר שנלחם בו בכל הצורות וכל האפשרויות, והוא השביע אותו בשם המפורש, ורק אז נהיה לו שקט ממנו. כלומר, זה מצב נוראי, כל כך גדול, ולא עמד לו כוחו. ראה שהוא לא הולך, הוא לא מצליח להתמודד. אז הוא השביע אותו וגמר איתו. אנחנו לא מתעסקים בזה. אנחנו כל הזמן נלחמים בזה. לכן, אנחנו רואים שהוא פשוט יכול לברר ניצוצות לא פחות ממקובל אלוקי. לא פחות. רק שיהיה טהרת הלב. טהרת הלב.
זהו. אם ככה, אז לא צריך לעבור כלום, רק שיהיה לך לב נקי
כלפי. אני מכיר את השאלה הזו ואני אענה לך.
לא, לא שאלה.
אני לא, אני מכיר את הדבר הזה ואני אענה לך למה זה לא נכון. אינו דומה מי שמכיר את המקצוע שלו ומי שעושה אותו בחוסר ידיעה. טעם הידיעה שאנחנו רוצים לדעת היא לא באה כדי לספק לנו את המאוויים שלנו כדי שנהיה חכמים. אלא כדי שכשאנחנו עובדים אותו יהיה לנו גם את הטעם. כדי שהוא יוכל להביא אותנו לדבקות יותר גדולה. לדבקות בקדוש ברוך הוא בקיום המצווה. שנבין יותר מה אנחנו עושים. אם אתה נותן לאדם לעבוד בעבודה שאין לה שום משמעות לגביו, הוא לא מחזיק מעמד בה. היא הופכת להיות גם בזויה בעיניו, במקרה הרע, במקרה הפחות רע, היא הופכת להיות מה שחזל אומרים בתלמוד, מצוות אנשים מלומדה. וככה זה נראה. חסר רגש, חסר דבקות, חסר הכל. ולכן שם המצב חמור מסוכן שאדם ייפול ממדרגתו בכלל. זה לא יקיים. לכן כשאנחנו לומדים בפנימיות התורה, זה על מנת שלא נגיע למצב של מצוות אנשים מלומדה.
אבל זה פשוט לא עניין של אנשים מלומדה.
נכון. לא, 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 לא. פה צריך לדעת שהאדם הפשוט, אם הוא עושה את זה בפשטות, באמת בפשטות, אז באמת הוא צדיק גדול. אבל לצערנו, האדם הפשוט עושה את זה כמצוות אנשים מלומדה. לכן אמרו בחסידות...
למה מקנים בו?
תכף.
כי הוא יכול,
אז... כי עכשיו, למה בחסידות אומרים, מה זה האדם הפשוט? האדם הפשוט זה אחד שיודע את הכל, הכל, והוא בקי בכל דבר בעניין, ועובד בפשוט, הכי גמורה שיש, מבחינת עצמו, מבחינת עצמו, ביטול גמור, לא מחזיק מעצמו דבר וחצי דבר, ועובד בפשוט, ולא מתחכם, לא מפעיד את החוכמה שלו. למה מקנים בהם? כי אני אגיד לך למה. הם לעבור למצב של פשטות יכולים לעשות את זה מהר מאוד. כי מספיק התעוררות קטנה, שיחה של איזה רב, איזה אמירה שהוא שמע, והוא כבר חוזר לפשטות שלו. הוא מתלהב, הוא עושה לי בהתלהבות. אנחנו לא. לנו ייקח יותר זמן. כי אנחנו, בגלל שאנחנו יודעים, בידיעת השמות, אנחנו צריכים, אנחנו לא יכולים להתנתק מהם. קשה לנו להתנתק מהם. אז אנחנו, יותר קשה לנו לרדת לפשטות.
רבי נחמן משהו יעבד את השם בפשטות
שלו. כן. בדרגה שלו, אבל זה פשוט. לכן אנחנו...
לא, הוא הפסיק לכוון, הוא לא הפסיק לכוון.
הוא לא הפסיק לכוון, אבל עוד פעם, יש. אמר, הבאתי את זה כאן כמה פעמים. יש תקופות בשנה שלא מכוונים בכוונת השמות.
כן.
ואז השמות עולים חופשי חופשי, וזוכרים אותם בלי סידור. זו המלחמה הגדולה. זו דוגמה. קשה מאוד. קשה מאוד, זה אחד מהעבודות הכי קשות שיש למכוונים. זה התקופות שאסור לכוון. תקופות קשות. בגלל הידיעה הזו. נחזור. לכן, על ידי כל זה, כל אחד גביא כוונת אמיתיות שיש בליבו יכול לברר ניצוצים קדושים, ולהוריד שפע ברכה וחיים מובנים מאת השם יתברך, ביושר למטה לישראל הקדושים, בלי עירוב כלל, בלי קליפת נוגה. ממש טהור וקדוש, שלם וכל השלמות. כאן מי שיעמיק בסוף מה שכתב פה הצבי אליעזר, בסוף, יבין קצת מהסוד איך מברכים בזרע של קיימא. אנחנו ממשיכים לאות ממה. ודע אחי, אומר הצבי אליעזר, שכל מי שיש בו אפילו מקצת ריח תורה, מחויב הוא ללמוד בסתרי תורה. לכן מנהג קומרנה אמרנו מגיל 9 כבר. לומדים פנימיות. ומכל שכן, תמיד חכם, כדי שלא ליעול בחיסופה לעלמה דעתי, כנודע מהזוהר הקדוש. כי שם הוא רק עולמות רוחניים, כמו סתרי תורה, וגם את זה למדנו שבוע שעבר. ולא נמצא שם חד ושלום שום גשמיות כהיום. כשבא תלמיד חכם בנגלות התורה, לבד הוא יושב שם. יושב לבד כגר, וכאילם, לא יפתח פיו. כי מדברים שם בנושאים שמעולם הוא לא שמע עליהם, לא נגע בהם. אף על פי שיש שם גם כן כמה מטיבתות שנגלות התורה, אף על פי כן, אין עיקר חשיבות לבני הקדוש ברוך הוא, אלא סתרי תורה. ולא עוד שמור רבותינו זל מדרש במשלי, שהוא אחד מהדברים ששואלים לאדם, ציפית על העתיד לבוא, ציפית על המרכבה שלי, וידעת כמה שיעור קומה של עוצר בראשית, ריש למדבר אלפים פרסאות? אתה יודע את זה? אתה יודע מה יש בריש למדבר פרסאות הללו? כאן הודע מסוד גדול אדוננו ורב כוח, לתבונתו אין מספר, וזה שואלים את האדם. אז אם הוא בכלל לא מבין כלום, מה הוא יענה? כדי איתה כיוצא בזה בזוהר. כדי שאל לברזה דחוכמתה דמראה. דלת לך אגרה בהו על מה? אין שכר. כי אותו שכר שיש בעולם הבא, כאינון דמשתד ללמידה בחוכמתה, ולהסתכלה בעיקרה למריון. ולת שיעורה לאגרה לאינון דידעין חוכמתה בעיקרה למריון. צריך לעיין שם. בדברי הארי מי שרוצה, בהקדמות.
מה זה בעברית?
מה? בעברית. אני אסביר בעברית. אין לך אגרה, אין לך שכר באותו עולם, עולם הבא, כאינון, כאותם אלה שמשתדלים למנדה בחוכמתה, שמשתדלים לדעת את החוכמה, ולהסתכל ביקר של הקדוש ברוך הוא, מריון, אדון. ולת שיעורה לאגרה, אין שיעור מבחינת נפח, כמות, לשכר לאינון דיידעין חוכמתה. ביקרה למראה, לאותם אלה שבאמת יודעים את כבוד הקדוש ברוך הוא. עכשיו שימו לב, הידיעה זה לא בהכרח ידיעה כולה, אבל יודעים. וצריך להיים, הארי כותב ברחבה בשאר ההקדמות שלו. את כל העניין הזה של העולמות, ולמה ואיך ומה השכר. וכן איתה בזוהר, בכל מן דהווי, בהיה אלמה, כל מי שנמצא כאן בעולם הזה, ולא השתדל למנדלה, ולא משתדל לדעת דיקרי למראה בכבודו של הקדוש ברוך הוא, טבלד אל העברי, יותר טוב שלא נברא. כי המטרה של הנשמה בעולם הזה, היא לעסוק בסדרי תורה. לכן יש חשיבות מאוד למי שמתעורר לעניין הזה, לזכור שהוא באמת עושה את מה שמוטל עליו בתחום הזה לפחות, כמו שצריך. ולעורר אנשים שלא כל כך מתעוררים לזה, אבל אני פה רוצה לשים אבן יסוד. תראו, ישנם אנשים שלא נמשכים לתורת הסוד ותורת הקבלה מסיבות של גלגולי נשמות, ואנחנו לא מבינים בזה כלום. אבל כן, גם אלה שלא כל כך עוסקים בזה, כולם מחוברים לזה. כי מי שמכיר את כתביהם של גדולי המוסר, ואם זה הרב דסלר, ואם זה קודמה, ואם זה הגרא, ואם זה רבי חיים, נו.
מוכן.
רב חיים מוולוז'ין, כולם בכתבים שלהם מביאים אמרות שלמות מהזוהר הקדוש ומסבירים אותם. כן, נכון. כלומר, לא כולם, גם אלה שלא עוסקים ישירות בדברי התורת הנסתר, עוסקים בהם באופן כזה או אחר. כי אי אפשר שהתורה לא תלמד על ארבע פנים שלה. לכן בוא נעבור לממבק. הנה דע אחי, אחי הנעים לי ביותר. איזה כיף שהוא קורא לנו ככה. שדי כאן מי שלומד בסתרי תורה הוא יודע בבירור עד איכן צריך להיות ענב ושפל. אתם מבינים רבותיי מה המהות ומה המטרה של לימוד סתרי תורה? המהות של דברי תורה וסתרי תורה זה לא כמו שרובה דעת מה חושבים. שמי שלומד את הדברים הללו אמור להתגדל ולהרגיש שהוא יש לו פרופסורה, הוא כבר מכובד יותר. למה? כי הוא כבר לומד סתרי התורה, להפך, ככל שהוא רואה את גדלות הבורא, ורואה את כל מה שיש בעולמות, והוא מסתכל במראה, והוא צריך לשאול שאלה גדולה מאוד. אז איפה אני בכל העסק? מה אני בכל התמונה הזו? הגודל שלי, הנפח שלי, הידיעות שלי, היכולות שלי. ואז הוא נכנס לענווה גדולה מאוד, לביטול גדול מאוד, כי באמת הוא זער מזער. האדם אמנם עולם קטן, אבל כל אחד הוא... בבריאה יש עוד מיליונים כמוך. כלומר, תבין איפה אתה נמצא יחסית לבריאה כולה. ובעוד עיקר ידיעות האחרות, האחדות ודבקות, אינו בא לאדם אלא על ידי לימוד בסתרי תורה. למה? לפי שרואה עד איכן גדולה יוצר בראשית, גדולתו של הקדוש ברוך הוא. אף על פי שיכול לראות מנגלות התורה, גם כן גדלות יוצר בראשית, מי שקורא את ספר בראשית, ביום יום ומתעכב קצת לראות מה הקדוש ברוך הוא בורא באמירה, צריך כבר להיות ביראת שמיים נוראה ובענווה גדולה וביטול גמור, גם משם אפשר. אבל שימו לב, אבל פי שיכול לראות בנגלות התורה גם כגדול דוצר בראשית, כמו שכתב הרמב״ם, אבל זה אינו אלא על ידי גשמיות של העולם הזה. ומה שברא הקדוש ברוך הוא כמה מיני בריאות אין שיעור וערך וקץ, כמו שכתב רבנו מרן הרמב״ם בהלכות יסודי התורה. אבל לראות גדולות יוצר בראשית על ידי לימוד סדרי תורה, שכמה עולמות רוחניים יש למעלה מעולם העשייה הזה, אלף אלפי אלפים ריבי רבבות, אין שיעור וקץ וערך. אנחנו יש לנו נטייה, כשקוראים את הדברים האלה אני קורא לזה נטייה שצריכה לגרום לנו קצת לגחך. למה? כי תראו איך אנחנו אומרים, כן, יש ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. זהו, מה? יש מידות. קדר, חוכמה, בינה, חבר'ה, רגע. יש עולם עשייה. עכשיו תמתין, תתחיל לעבור. אתה רוצה לעבור עולם יצירה? טוב. אלף, אלפי, אלפים, ריבי, רבבות של עולמות. ואז אתה מגיע לעולם יצירה. עכשיו שוב, אלף, אלפי, אלפים, ריבי, עולמות. נו, הגעת לבריאה. כלומר, זה עולמות אין סוף שבין עולם לעולם. ואנחנו כבני אדם בצמצום המוח שלנו וההבנה שלנו כל כך קטן, שאנחנו כולם הופכים כאילו לאיזה מעבר מחדר לחדר בתוך בית. שהזמן לעבור הולך רק ללכת. או נגיד את זה בצורה אחרת, כמו שלוקח לנו זמן לעבור מברכות השחר להשתבח. זה בערך הזמן הזה. רבע שעה הליכה בבית כנסת בין עולם עשייה ליצירה ומצירה לבריאה ולעולם הצילות. יש בתי כנסת שכל המעבר הזה לוקח להם לתפילת 18-20 דקות. נו באמת. כשאנחנו מסתכלים על גדלות הבורא בדרך הפנימיות אנחנו מבינים שזה לא 20 דקות. אם אנחנו באמת רוצים להבין איך המעבר מעולם לעולם, זה 20 מיליוני דקות, ואולי גם זה לא יספיק. כי בין העולמות יש אין סוף עולמות. ובאין סוף העולמות האלה יש אין סוף כוחות רוחניים שפועלים וחיים וזזים ומניעים וכל הזמן. אז כשאנחנו מסתכלים בחזרה אלינו, איפה אנחנו מול כל זה? איך אומרים? חילך זה כל אדם. יחזה מורד.
אין סוף?
אין סוף.
שיש
סוף. אין סוף. אין סוף, כי הכל הקודש הבריחו. אין סוף.
בנבראים אני מדבר.
בנבראים. אבל שמה הנבראים, הנבראים הרוחניים.
אז אין סוף?
ולכן כל הנבראים כאן, בעולם המעשי הזה, עולם העשייה, יש לו סוף. אבל כל הרוחני, אין לו סוף. כי הרוחני זה המהות. הרוחני זה המהות. זה כלים של המהות. וככל שהכלים של, כמו שהמהות אין לסוף, גם הכלים של המהות אין לסוף.
אז איך אנחנו יכולים לדבר על המקומות האלה, במושגים של מרחק גיאוגרפי?
מצוין. לכן הקדמנו ואמרנו, דיברה התורה בלשון בני אדם, אנחנו מדברים עליהם בשכל הקטן והמועד והזערור שלנו.
שזה רק משל.
כן, שזה הכל כאין דמיון. הכל כאין משל. זה היה בהזהרות הראשונות שהתחלנו עם ההקדמה. תיזהר לך, שתדע. שאתה לא מבין דבר והכל רק כדי שנבין בשכל שלנו. הדימינו את זה לעברי האדם, העולם הזה, זכר ונקבה, אבא ואמא, אבל אין שום אפשרות אל מי תדמיוני והשווה. אין שום דמיון. זה רק בכלים השכליים המעטים שלנו. לכן, כשהרמב״ם אומר שאדם יכול מתוך הבריאה כולה, כן? להכיר את הבורא ואת גדלותו, זה בבריאה הגשמית. כי זה מה שאתה רואה בבריאה זה גשמי. אבל כשנכנסים לסתרי תורה ומגלים מה מפעיל את כל הגשמי הזה, אתה נכנס ליראת עירה נוראה. ויחסית ידיך, אז מי אתה בכל העולם הזה? איך אתה צריך להיות ענב? איך אתה צריך להיות אחד כזה שגם אם הכעיסו אותך או פגעו בכבודך, וזה לא פשוט, זה אחד הדברים הכי קשים שיש לאדם, שגיד על כבוד, על איזה כבוד אני מדבר? על מה, 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 מה מקום לכבוד? לכן אנחנו רואים שהאבות בערך עצמם יש דרגות שונות. משה רבנו ואהרון ואנחנו מה? דוד המלך רואה את עצמו כתולעת, אבל כל זה זה ממשות. קטנה קטנה, אבל זה ממשות. כן? תולעת זה משהו. זה, כן? אז יש איזה ממשות. משה רבנו אומר, ואנחנו מה? זה חוסר ממשות בכלל. זה, מה אתם רוצים מאיתנו? זה, אנחנו בכלל כלום. הכתובת לא נכונה, אנחנו שום דבר. מה? אנחנו מה? אמר ראשי תיבות אומרים בחסידות, מה? אנחנו רק אדם. זהו. מה זה גימטרי אדם? אנחנו רק אדם, זהו. מה אתם רוצים? שום, מה אתם פונים אלינו בכלל? אנחנו לא הכתובת. יש שם בעל הבית, אנחנו אדם. אתה, אני, אותו דבר. אז מה אתה מתגאה? על מה אתה נעלב? על מה אתה כועס? על מה מכעיסים אותך? מה פגעו בכבודך? על איזה כבוד אתה מדבר? יש מצווה שאנחנו מחויבים לכבד אחד את השני מתוך צלם האלוקים שבאדם. אבל לא את גופו של האדם. אנחנו מצווים לכבד תמיד הרחמים שיש בהם תורה. אנחנו לא מכבדים אותם, מכבדים את התורה שבהם. לא את הגוף. מכבדים את התורה שבהם. לכן אנחנו קמים לכבוד התורה שבאדם. אנחנו מנשקים את ידו של מי שהוא נושא את התורה. כמו שאנחנו מנשקים ספר תורה. אנחנו לא מנשקים את הספר. אנחנו מנשקים את מה? את המעטפת החיצונית, אם זה עץ, אם זה פרוכת. אבל אנחנו לא מנשקים את התורה עצמה, כי היא פנימית. אסור לנשק את התורה עצמה. לוקחים, נשקים עם משהו בעירייה בצד, כל אחד כפי המנהגים שלו. לא נוגעים בספר תורה עצמו ונשקים אותו. עם השפתיים על הספר, לא. כי זה פנימי. לכן, כשאנחנו מסתכלים בסתרי התורה, הרמב"ם מדבר על הצד הגשמי, בסתרי התורה נגלה לפניך באמת את כל אותם העולמות הרוחניים שיש למעלה. כמו שאנחנו אמרנו, כמו שכותב מרן הארי בעץ חיים, שלמעלה מעולם הצילות, שימו לב, יש בחינת ספירת חוכמה של אדם קדמון, שזה מעבר לעולם הצילות. אתם זוכרים, ראינו את הסרטוט? שבספירה זו לבד, רק בחוכמה של אדם קדמון, מתחלק שם הוויה י' כ' ו' שבו, בתוך העולם הזה כביכול, לארבע בחינות, ראייה, שמיעה, ריח ודיבור. כל אחד כנגד עוד אחד. ובהם יש כמה אלפים ורבבות עולמות, אין שיעור וערך וקץ לעולמות של שם. בראייה, שמיעה, ריח ודיבור. וכל אחד מהם. אלפי אלפים של עולמות. כן, אבל אני אומר עכשיו בקדר בחוכמה של אדם קדמון. השם הוויה מתחלק שם לריח, דיבור, שמיעה וראייה, וכל אחד מהם מתחלק לאין ספור עולמות. התכפיל הזה בארבע, אז אין ספור, ארבע פעמים. זה לא עמוד רק זה, בחוכמה של אדם קדמון, וזה רק בעולם אחד מעל הצילות. לא נדבר הלאה. וכל אלו עולמות, וכן שאר פרטי עולמות שיש משם ולמטה עד הצילות, כולם אינם נרמזים, אלא בקוצו של יוד. של שם הוויה, כל מה שיש למטה, זה רמז. מה הרמז?
מה למטה, באדם קדמון?
לא, מי אגב ולמטה? כן, הכל רמוז, במה? שים לב, בקוד של יוד.
כל מה
שהספירו
עכשיו.
כן, כל העולמות למטה. בקיצור, למה נרמז ביות בקוד של יוד? להראות לנו מה? שכל העולמות הללו, מה הם? כאלה קטנים. נו מה שיש מלמעלה. ותראו כמה אנחנו מחזיקים מהעולם הזה שלנו. וואה, זה עולם גדול. כלום! זה ארור שווה, זה ארור מיקרוסקופ. קוצו של יוד. ולא נדבר כל שכן כללות ופרטיות של העולמות, שהם למעלה מחוכמה של אדם קדמון, עד האין סוף ברוך הוא. כלומר, כזו אין סוף של גדולה וקדושה. אני אגיד לכם משהו. יש דברים שצריך להגיד אותם ולא מרחיבים בהם, ויש דברים שאפשר להרחיב בהם. כל מה שאנחנו מכירים בספרי הכוונות המודפסים, הם רק צד אחד, רובד אחד, ממה שיש בכוונות פנימה. אלא שהם לא מודפסים. כל מה שיהודים היום רואה סידור עם כוונות, והוא מכוון שידע שהוא מכוון רק לרובד מאוד מאוד עליון. מבחינת חיצוניות, הוא מאוד קרוב לחיצוניות של הכלים, של האורות. יש כל כך הרבה כוונות וייחודים ושמות שלא מודפסים, שהם פנימיים ופנימיים לפנימיים ופנימיים וכולי לשמות הללו. כל מעשה שאנחנו עושים, כל ברכה שאנחנו מברכים, אנחנו רואים את מה שלפנינו, אנחנו רואים את הצד הגשמי שבו, ובכוח הברכה אנחנו מבררים ומאירים ומעלים מן, ככה אנחנו קוראים את זה, מים נוקבין, למעלה. כי במים הנוקבין, מה זה מים נוקבין? זו מבחינת הנקבה שצריכה לקבל את השפע, ואז היא יכולה להוליד. ואנחנו מעלים את זה למעלה, כדי שהיא תקבל מלמעלה את השפע, שזה בחינה של זכר, ואז יש הריון, כביכול, התחברות של שני הדברים, ולידה. והיא משפיעה למטה. כלומר, כל זה אנחנו עושים במה? ברובד המאוד מאוד חיצוני אלינו. הוא פנימי, נכון, אבל הוא חיצוני אלינו. הוא מה שאנחנו רואים, אז הוא קרוב אלינו. משל למה הדבר דומה? יש לנו כוסות פה, ומזגנו לתוכם שתייה, והתה שלי פה מולי, עם הנוזל שבתוכו, ואם אנחנו נסתכל, וכל בר דעת מבין שהכוס בצד החיצוני שלה הוא כלי חיצוני שאני רואה אותו. הצד הפנימי שלו גלוי לי בחלקו, כי הוא מכוסה בנוזל. אבל בתוך הנוזל עצמו, הוא גם כן, יש לו את הצד שנוגע בדופן של הכלי, וככל שאני מסתכל פנימה, יש צדדים שהם רחוקים מאוד מהדופן של הכלי. הם מאוד פנימיים, אבל אין לי שום אפשרות להבחין בהם. כי אני רואה נוזל. אני לא יכול להפריד עכשיו ולהגיד שבמרכז הנוזל פה, קודם כל, נראה אותו דבר. כי כל מה שאני רואה עכשיו בנוזל הזה הוא חיצוני. אני גם לא רואה את העומק שלו. אני לא רואה מה קורה מעבר לשכבה העליונה. ככה העולמות הגדולים, העולמות הרוחניים, מה שאנחנו מסוגלים בשכלנו להבין, זה רק הצד שהשכל שלנו בחיצוניות של הדברים מסוגל לקלוט. אבל יש בפנים עומק של עולמות שלמים שאנחנו לא רואים אותם בכלל, לא יודעים על איך לגעת בהם.
אתה מדבר על הכוונות?
לא, אני מדבר בכלל בעולמות, כי מה זה הכוונות? הכוונות זה שמות שמתקנות עולמות, משפיעים לעולמות ומשפיעים אלינו.
ויש קשרים את הכוונות שלא כתובים?
יש, בוודאי, יש מקומות שיודעים אותם, לומדים אותם, אבל זה דברים שלא נכתבים.
טוב, יודעים אותם.
כן. יש כאלה שיודעים אותם.
וזה
מה שלא נכתב, ועליהם נאמר, ובני העלייה, והם מועטים. באמת מועטים. אבל, אני אתן לכם דוגמה, אני לא אגיד שם מקום וכו', אבל לפני שנה, שנה וחצי, יצאה הודעה מרעישה באחד ממקומות שלומדים את תורת הנסתר, למדו את הנושא של כוונות בתפילה, וראש הישיבה שם אמר, שמה שמכוונים בתובה לציון, יש כוונות של בתפילה, תובה לציון גואל של איפה שבעקב, הוא אמר שמה שמכוונים בסידורי המכוונים, חסר, חסר הרבה מאוד. וכולם מרימים גבה, כי זה ידוע, מפורסם, עוד מימים מימים, מה שככה מכוונים. והוא אמר כן, נכון, כי גם מכוונים, אבל הגיע הזמן לגלות, להגיד למי שצריך, ששם זה מה שמכוונים, זה רק בכלים החיצוניים. אבל אף אחד לא מכוון בכלים הפנימיים, ולא באורות הפנימיים, רק בחיצוניים. שאלו אותו מה המקור, אמר פשוט, תפתחו את הזוהר, פרשת ויקהל פקודי, אני נותן רמז, שני כרכים, פקודי לבד זה ספר שלם כמעט, כרך שלם, תעברו על כל דברי הזוהר, תבינו אותו היטב היטב, ותראו מה הכוונות הפנימיות. זהו. ובאותה אמירה, לא היה שיעור על עכשיו, אני אגיד לכם איך. אלא, מי שחושב שזה מתאים, שילך ללמד. ילמד. יש כאן בדרך כמה שנים טובות, להבין טוב טוב, כמו שצריך. ואז אפשר לדבר. אבל לדעת, לדעת שזה חיתוניות, חיתוניות העולמות, זה מקסים, זה נדע, זה נפלא, ככה כולם עשו. אלא שאנחנו צריכים ללמוד מזה ולהבין שהעולמות שאנחנו מדברים עליהם הם עולמות אין סוף. מה שאנחנו רואים בעולם הזה שלנו, עולם גשמי, זה חיצוניות הכלים, הגשמיות שלהם. ואנחנו בלימוד תורת הנסתר שאנחנו לומדים, המטרה שלנו שבעולם הגשמי שלנו, שאנחנו נוגעים בו בחמשת החושים שלנו, נוכל קצת לראות, אם זה בראייה, אם זה בשמיעה, אם זה בריח, אם זה בדיבור, את מה? את הפנימיות של מה? של החיצוניות. את הפנימיות של הכלי החיצוני שאנחנו רואים אותו. כי מעבר לזה אנחנו לא יכולים לראות. אנחנו לא מסוגלים לראות, משום שבאק, ששם השורש, ריח, דיבור, שמיעה וראייה, אנחנו לא משיגים. ולא נשיג, כי זה מעבר לעולם האצילות. ואנחנו משיגים עד איפה? עד האצילות. זה צריך לעורר בנו פחד גדול ונורא. זה, יש בדי כמה דעות, יש כאלה שאומרים עד האצילות ולא מעבר. כלומר, בריאה כולל הכל, האצילות לא. יש חלק מהמקובלים שאומרים שעד עולמות, עד מקומה מסוימים באצילות כן אפשר. אבל זהו, גם שם זה נגמר. אי אפשר. כשאתה מגיע לחוכמה, לקוצו של יוד, זהו, זה טען. זהו, נגמר. נגמר. אין שכל אדם יכולה לגעת, לדעת ולהבין כלום.
ומשה השיג את זה?
רשב"י. שרבנו, הארי, אלו. אבל אנחנו, מי בכלל מתקרב? מי בכלל מתקרב? אני אומר, תחשבו על זה. גם הרב כדור, אני לא יודע, אני לא נכנס לה, אני קטן מלהיכנס לתוך הנעליים של האנשים עליו, לדבר עליהם בכלל. קדושי עליון. הם בוודאי היו להם השגות. אבל אני מסתמך על רבי שמעון בר יוחד. רבי שמעון בר יוחד אומר, זהו, עד שם, אין יותר. אי אפשר יותר. עד הצילות נגמר, זהו. אי אפשר יותר, שכל האדם לא מסוגל. הברור שרבי שמעון בר יוחאי ראה גם מעבר לזה. אנחנו רואים את זה בהידרה, כשהוא מתפטר מן העולם. הוא רואה כל מה שקורה למעלה. אז ודאי וודאי שהיה מעבר לזה בתפיסה שלו. אבל זה שהוא היה בהתפשטות לגמרי. התפשטות לגמרי, זאת אומרת שהגוף היה מנותק ממנו גם כשהוא היה בגוף. אז ודאי שיכול להיות בו בחינה של משה רבנו, פה אל פה ידבר בו מראה ולא בחידות, גם שהוא בגוף. אבל אנחנו, בוא נראה אותנו מתפשטים מן הגוף. אבל התפשטות מוחלט. אנחנו יכולים להתפשט מן הגוף.
רבי עקיבא לא צריך את זה מתפשטות של
הגוף. אנחנו לא נכנסים לחלוש של רבי עקיבא. אנשים שמתו על קידוש השם, אין שום.
לא, אפילו לפני שום את הקידוש השם, זאת אומרת, אחת ההשגות שלו.
בוא אני אגיד לך. אני אגיד לך למה.
התורה בעצם זה רבי עקיבא.
למה אני אגיד לך למה? אני לא נכנס לעניין של רבי עקיבא. מה?
רבי עקיבא הוא רבו של רשב"י.
נכון. אני אבל רוצה להגיד, אני אגיד לך, רבי עזרא, אל תטמע. אני אגיד לך דבר, ואמרתי אותו כאן. יש ספר שאני ממליץ לקרוא אותו כספר מעניין, של מרן רבי יוסף קארו, שנקרא מגיד משרים. הוא כותב דברים שאמר לו המלווה הקבוע שלו, החברותה, מגיד משמיים. שלומד תוך חבות. אז רבי יוסף קארו היה מתפלל הרבה שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו למות על קידוש השם. אמר לו אותו מגיד, תפסיק, נו. תפסיק להתפלל, אז לא תקבל את זה, אתה לא ראוי. תפסיק. אמר לו, לא כל אחד זוכה למות על קידוש השם. הקדוש ברוך הוא בוחר בנשמות מסוימות שהם יקדשו שמו. אבל בוודאי שנשמות כאלה הן לא מוגבלות, גם שהן בגוף. כי נשמות מורמות, נשמות מיוחדות. אז אין לי שום ספק שרבי עקיבא, מודה שלא הייתה לו בעיה בזה. אבל צריך לדעת ולשום פעם לזכור, אנחנו לא רבי עקיבא. אנחנו בקושי תלמידי תלמידיו, תלמידי 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 תלמידיו. אם עכשיו היו מסדרים את הישיבה לפי סדר הישיבה שהיה נהוג בימיהם, אז היינו צריכים להתחנן שישימו אותנו בעמידה אחרי הספסלים האחרונים. שיסכימו להכניס בכלל. אז לכן זה לא הדוגמאות. הדוגמאות שלנו היום צריכים להיות דוגמאות מאנשים גדולים בני דורם, שזכינו לחיות בצילם ולשתות מהם, ואנחנו זכינו בדורות שלנו. אם זה הרב כדורי זכר צדיק לברכה, ורב סאלי זכר צדיק לברכה, ואם זה הרב גט זכר צדיק לברכה, ואם זה גדולים אחרים, אדמו"רים שהלכו לעולמם, שזכינו לשתות מימיהם, והם היו אומרים שאין להם שום הבנה בדברים האלה, שהם לא מבינים שם. אז מה אנחנו יכולים להגיד? אנחנו, הם בעצמם אומרים, אנחנו לא ידע, לא הבנו. לא יודעים שם, לא מחזיקים שם. אין, שכל שלנו לא מסוגל לתפוס שם. אז בוודאי, שאם הם מעידים על עצמם כך, הם אומרים את זה בשביל הענבה. אלא שהיו שואלים אותם שאלות. שאלות בלימוד. אז אומרים, אנחנו לא יודעים. לא יודעים. משם אנחנו לא יודעים. זה עין. לא ראתה, אלוהים זולתך. או כמו שכתוב בזוהר הקדוש, נתיב לא ידע עוית. זה, זהו, אנחנו לא יודעים, רשע דלית, דלית ידע. לא יודעים. אנחנו יכולים להגיד לו, זה קוראים לזה כך, כן. אבל מה זה? אנחנו יכולים לתת שמות והגדרות לסכם שלנו. אבל מה זה אומר? אין לנו שום דרך להבין. לכן, זה צריך להביא את האדם, ובזה אנחנו נסיים, למידת ענווה גדולה, לעבודת המידות. ואני אומר רק בדרך רמז, הספירות נקראות מידות. אנחנו אומרים 13 מידות של רחמים. במידות הרחמים, תסתכלו בהשוואה בין ספר מיכה לבין אותה אמירה של הקדוש ברוך הוא למשה בצור, שאנחנו אומרים, שם השם על רחום וחנון, כנגדם בספר מיכה, כזה 13 מידות, והמידות הללו זה ספירות. וספירה היא מידה. מידת הנהגה. ומידה כשמה היא. מה היא? דבר מדוד. ואדם צריך לדעת שלעבודת המידות יש תחילה ויש קץ. אפשר. אחר כך נכון שהיא הופכת להיות דקה יותר ועדינה יותר. אבל אדם יכול לעבוד על מידותיו. אומנם יש מחלוקת האם זה 4 שנים או 40 שנה, אבל אתם יודעים מה? אני מבטיח לכם שאדם שיעבוד על מידה שהוא רוצה לתקן אותה 4 שנים ברציפות, הוא יהיה אדם אחר לגמרי, באותה מידה, לגמרי. גם אם בשיטה שהוא לא קנה אותה עדיין, הוא כבר יהיה אדם אחר לגמרי. עבודת המידות כשם שהאדם נוהג, לכן אנחנו מוצאים את זה בחז"ל, שהקדוש ברוך הוא נוהג עם האדם איך? מידה כנגד מידה. אדם מתקן את מידותיו, הקדוש ברוך הוא משפיע לו מהמידות המקבילות ברוחניות את מה שמגיע לו לפי עבודתו. לכן מידה, עבודת המידות היא שורש כל מה שרוצים להשיג, כל השגה שהיא.
מה אמרו של כל מידה?
אז היות ואמרנו שמידה זה דבר מדוד, מדוד אישית לכל אחד. יש הממהר, יש הממהר לסלוח וממהר לכעוס. אז יצא ישכרו בהפסדו. אז מה הוא צריך לדעת? הוא צריך להגיע למצב שבו יתהפך, שהוא לא יכעס כל כך מהר וימהר לסלוח. אז הוא מגיע לא מאוזן שזה שווה שווה, אלא הוא שבר את המידה. אם אדם אוהב לעשות דבר אחר, הוא מתגאה, כן? וכשלפגוע באחרים הוא טוב מאוד, כן? אז שיתקן את זה, שיפגעו בו שהוא יהיה תמיד מוכל. אז ממנה הוא גם לא יפגע באחרים, כי על מה הוא מוכל? מה הוא יפגע? תמיד הוא הוריד את עצמו. לא להגיע לאיזום, פה צריך שבירה. ואז הולך בני העדין יותר. ופה בקטע הזה שאדם עובד יותר ויותר, הוא כבר יודע. כי ככל שהוא הופך להיות עדין יותר, האוכל הגס מפריע לו. מיד, לבד. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא השפיע עלינו מידות טובות, כלים לעבודת המידות, השפיע עלינו מהמידות של הספירות, שפע, ברכה והצלחה, וכל מילי דמיטב. אמן ואמן.